רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
שלום אורנה הוזמן בכור, יושבת ראש נמל אשדוד, אבל בואי נגיע תכף לנמל, יושבת ראש חברת נמל אשדוד, נכון? תכף נגיע, אבל בואי נתחיל קצת על הקריירה מקודם, ספרי לי קצת. הכל התחיל בעצם, קראתי באיזשהו מקום בגיל 18, כשעבדת בהפקת מופעים אצל חיים סלוצקי.
וואו, כן, עברו כמה ימים מאז. התחלתי את החיים שלי בעצם אצל חיים סלוצקי, שהיה אחד המפיקים הכי גדולים בהפקות גדולות שהיו בשעתו בסוף שנות ה-80, אירועי פאר גדולים, וככה לקראת אמצע שנות ה-20, החלטתי, אחרי 7 שנים שהייתי אצל חיים סלוצקי, החלטתי לפרוש ולעשות איזשהו שינוי כיוון, ובעצם, זה נורא מצחיק, אבל הוא חיבר אותי לסילבן שלום, שהיה אז חבר כנסת צעיר.
חיים סלוצקי חיבר אותך.
כן.
אוקיי.
כי באותה עת, בשנת 1995, היה פעם ראשונה פריימריז בליכוד, אני לא באתי מהפוליטיקה, אבל באתי מעולם ההפקות, העולם תוכן שלי. אני תמיד חושבת שהחיים הם הפקה אחת גדולה. הוא אמר לי, את מה שעשית אצלי בניהול הפקות גדולות, תנסי לבנות לו איזשהו קמפיין, שהוא יוכל לרוץ בפריימרי, שזו מסגרת מאוד גדולה של 100,000 איש, ברחבי הארץ, תלווי אותו בריצה שלו, של סיוון שלום, שהיה חק צעיר, ולא כל כך הבנתי פוליטיקה. וככה התגלגלתי.
ואז בעצם התחלת לעבוד בצמוד אליו.
התחלתי לעבוד, נפגשתי איתו וככה מאוד התחברנו, גם סילבן שלום בא מעולם ההפקות, כשהוא היה יושב ראש אגודת הסטודנטים בבר שבע, אז הוא גם התעסק בהפקות, ואני באתי מעולם הפקות, אז היה לנו ככה מכנה משותף, ובאתי לתפקיד 10 חודשים, לעשות את ניהול הקמפיין שלו, ומ10 חודשים נשארתי 22 שנה.
עם סילבן שלום. כן. בכל מיני תפקידים, היית מנכלית של משרדים ממשלתיים, בואי תני לנו ככה ממש על קצה המזלג, את לא צריכה בצורה מפורטת, אבל תפקיד...
אז אתה יודע, התחלתי בתחילת הדרך, הייתי ראש מטה במשרד האוצר, ראש מטה במשרד החוץ, לאחר מכן הוא פתח לי את הדלת ונתן לי את האפשרות להתמנות להיות המנכלית של המשרד לפיתוח הנגב והגליל, שזה משרד מרתק, משרד הפריפריה. שואלים מה המשרד הזה עושה, אז בעצם מנסה לצמצם, לא צריכה להיות בעצם פריפריה במדינת ישראל, מנסה לצמצם את הפערים בין פריפריה למרכז. הייתה לי את הזכות להוביל יחד עם סילבן שלום את הקמת הפקולטה לרפואה בצפת, הפקולטה החמישית, הבית ספר לרפואה החמישי שנבנה במדינת ישראל אחרי הרבה מאוד שנים. ואני יכולה להגיד היום בגאווה שהמחזור השני של הרופאים כבר מסיים, ויש יותר רופאים שנשארים לעבוד בגליל. ולאחר מכן המשכתי איתו בשורה של משרדים, כמובן כמנכ"לית המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד האנרגיה, התשתיות והמים, והמשרד האחרון שמנכ"לתי היה משרד הפנים.
אוקיי, אז אני מתארת פה בעצם דרך מאוד ארוכה שהלכת בצמוד אליו, ואני רוצה לשאול, האם את חושבת ש... החיבור הזה לסילבן שלום, את מתארת פה הרבה תפקידים שבעצם הוא, החיבור הזה קידם אותך. היית אומרת שהיו מצבים שהרגש שגם החיבור הזה עוצר אותך באיזשהו אופן, או מונע ממך דברים אחרים, או שזה תמיד היה חיובי?
נהפוך הוא. מיום הראשון שפגשתי אותו, שבאתי לתפקיד המאוד מאוד ראשוני אצלו, הוא אמר לי איזשהו משפט, שלקחתי אותו לחיים, הייתי מאוד צעירה, שמי שמשקיע מגיע, ומי שמגיע משפיע. ולקחתי את זה והתמדתי, והשקעתי, השקעתי המון בעשייה הציבורית. הייתה לי גאווה אישית שאני, יש לי
לא, אבל אני אגיד לך מאיזה מקום אני שואל את זה, כי ברגע, הרבה פעמים בתפקידים, שזה, את אומנם לא פוליטיקאית, אבל היית קרובה לתפקידים שהם חלקם פוליטיים, אז אני שואל את זה במובן הזה שלפעמים, שאתה מאוד מזוהה עם מישהו בפוליטיקה, אז לפעמים זה עוזר לך, ולפעמים זה קצת יכול לעצור אותך ברגע שאתה מזוהה בצורה כזאת מוחלטת.
אני חושבת שההתמדה והנאמנות שלי לאותו חבר כנסת ולימים שר, בעצם פתחה לי את הדלת, ואני תמיד אומרת שהוא פתח לי את הדלת ונתן לי את ההזדמנות, והוא האמין, האמין בי, האמין בנשים, אפשרות, אל תשכח שאין הרבה נשים שהן מנכליות בממשלה בתפקידים בכירים, אין בכלל הרבה נשים בכירות במשק. בכמה משרדים הייתי האישה הראשונה, גם במשרד התשתיות הייתי המנכלית הראשונה במשרד, לצערי המנכלית היחידה ב-70 שנות מדינה, וגם במשרד הפנים הייתי האישה הראשונה שכיהנה כמנכלית, אני חושבת שזה הזדמנות נהדרת.
בקיצור, היה לך בנפיט טוב. תגידי, אני רוצה לשאול אותך, עד כמה נסיבות הפרישה שלו מהחיים הציבוריים היו מוצדקות בעינייך?
אני לא נכנסת לזה, זה שיקולים שלו, אני מכבדת את השיקולים שלו, זה בן אדם שאני ליוויתי אותו 22 שנה, אני עדיין בקשר אותו, כל אחד פועל בחיים שלו לפי שיקול דעתו.
כשהתפרסמו כל הדברים האלה, בכל זאת תשמעי, את היית מאוד קרובה אליו וצמודה אליו לאורך השנים, ואת גם אישה, ושהתפרסמו הדברים האלה, מה עבר לך בראש?
חייבת להגיד שאני לא מכירה אותו כך, אני ממש ממש הופתעתי, ולראיה לא נפתח אפילו תיק, ולא הייתה חקירה בעניין הזה. אז זה מלמד אותנו דברים אחרים בחיים, בעולמות הפוליטיים.
את יכולה לתאר קצת מה הרגש באותה נקודה שבה התפרסמו הדברים, את יודעת, נוחת עלייך פתאום המידע הזה, אישה שהייתה איתו לאורך כל כך הרבה זמן?
הרגשתי, הייתי מופתעת והייתי באלם, כי זה לא הבן אדם שהכרתי, זה לא הבן אדם שעבדתי איתו, אני לא מכירה את הדפוס הזה איתו, כמי שליפתה אותו המון שנים, והייתה מאוד קרובה אליו ומאוד צמודה, בתהליכי קבלת החלטות, בדברים מקצועיים, בדברים, אני חושבת שסילבן שלום יש לו פה הרבה מאוד זכויות, בדברים גדולים שהוא עשה כאן לטובת המדינה, וחבל שזה מה שהדבר האחרון שאנשים זוכרים, כי בסך הכל כשר אוצר, כשר חוץ, בכל התפקידים שהוא היה, הוא הטביע את חותמו בדברים מאוד משמעותיים. בסוף, הוא החליט לפרוש.
את רואה אותו באיזשהו סיבוב, עושה איזה סיבוב פרסה וחוזר לחיים הציבוריים?
אני לא יודעת, אני רואה אותו היום מאושר, בעולם העסקים, נהנה, אומר שיש חיים טובים מחוץ לפוליטיקה, ואני מקווה בשבילו שהוא יצליח.
אוקיי, בואי נחזור אלייך, ואחרי התפקידים הציבוריים, יצאת לגיחה של כמה שנים למגזר הפרטי, ספרי על זה קצת.
בין לבין, לפני שהתמניתי כמנכ"לית, יצאתי קצת החוצה, היו לי ילדות קטנות, החלטתי קצת לעשות לביתי, לקחתי את הניסיון המצטבר שלי במסדרונות הכנסת והממשלה, את הניסיון, את ההבנה ברגולציה, בבירוקרטיה, עשיתי קצת, הקמתי חברת לובינג, רצתי אותה למעשה כשנתיים וחצי, וכשסילבן שלום התמנה להיות השר לפתוח נגב והגליל, קיבלתי ממנו הצעה, ממש הופתעתי, הצעה מאוד מרגשת להיות מנכלית, וזנחתי את חברת הלובינג, ושוב חזרתי לעשייה הציבורית, כנראה שיש בי איזשהו חיידק שמדביק אותי לעשייה הציבורית, יש לי את היכולת ואת הרצון המאוד גדול להשפיע במקומות שאני יכולה להשפיע.
באותה גיחה למגזר הפרטי, ואתה הרבה שנים במגזר הציבורי, מה שנקרא, ראית הבדלים מבחינת אופן העבודה, בכל זאת, יד, קריירה ציבורית לעומת קריירה פרטית.
אני חושבת כשהייתי בקריירה פרטית, הקריירה הציבורית מאוד מאוד עזרה לי, הבנתי איך מתקבלות החלטות, הבנתי תהליכי קבלת החלטות, והבנתי שבקריירה פרטית עסקית, אתה נמדד אחרת, אתה נמדד לפי התוצאות, בסדר, וזה, קיבלתי את הכלים האלה, גם מהעשייה הציבורית שלי, מהיכולת להבין איך קבלת החלטות נעשית, ובשביל זה בחרתי את המסדרונות שאני חושבת שיש לי שם חוזקות, שזה כנסת וממשלה.
אז למה בעצם עשית את החזרה?
כי אני חושבת שלא כל יום אתה מקבל הצעה להיות מנכ״ל, וזה עניין אותי, זה סקרן אותי, ועובדה שהמשכתם שם ממשרד נגב גליל, המשכתם ממשרד תשתיות. משרד התשתיות הייתה לי את האפשרות להתעסק בתחום שהוא היה התחום של הגז הטבעי. זה תחום שהוא משמעותי מאוד לכלכלת ישראל. יניב כאן הרבה מאוד כסף בשנים הקרובות. תהיה הכנסה מאוד גדולה כתוצאה מהמעבר לגז הטבעי. גם מבחינת משקי הבית וגם מבחינת התוצר הלאומי. אני חושבת שזו הזדמנות מאוד גדולה להיכנס לנבחי הכלכלה, להיות במקומות שאפשר להשפיע בהם, אפשר לנהל את זה נכון, אפשר להביא להורדת יוקר המחיה. וזה התמעיל שהצלחתי להוביל אותו אחרי הרבה שנים של עשייה. אני חושבת שזה גם הוביל אותי אחר כך לתפקיד הבא שלי למשרד הפנים, ובטח ובטח לתפקיד שאני עושה אותו היום.
אוקיי, אז בוא נדבר על התפקיד שאת עושה היום. יושבת ראש חברת נמל אשדוד. אם הייתי חושב על מקום שבו האחרון, אישה, צריכה להיות יושבת ראש חברה, זה במקום כמו נמל אשדוד. זה נראה לי מקום סופר גברי, האזור הזה, לא?
אז קודם כל, כיושבת ראש נמל אשדוד, אני לא האישה הראשונה. הייתה לפניי יושבת ראש הדירקטוריון איריס שטרק, רואת חשבון איריס שטרק, אז אני שמחה שהיא פתחה את הדלת לנשים, אני שמחה שיש לי את האפשרות לפתוח את הדלת לנשים במקומות אחרים. אני חייבת לומר שקודם כל, בדירקטוריון, מחצית מהדירקטוריון הם נשים, אפילו קצת יותר, יש לנו אפילו רוב נשי, אז זה מפתיע. חברה שהיא מאוד גברית, חברה שהיא מתנהלת בעולמות שהם לא עולמות התוכן של נשים, אבל אני, איך שנכנסתי לחברה כיושבת ראש, קודם כל הצבתי להנהלה כמה תנאים שאני רוצה לראות נשים בהנהלה הבחירה. בכל התפקידים שהייתי במשרדי הממשלה, בהנהלות המשרד, דאגתי שתקודם לנשים ותגענה להנהלה. גם פה, אני חייבת להגיד שהופתעתי שהייתה רק אישה אחת בהנהלה. היום יש כבר שתי נשים, אבל אני חושבת שזה לא רק העניין של תפקידים נשיים בהנהלה. אנחנו פותחים היום לנשים יותר מקצועות שבעבר נשים חששו לגשת אליהם, לגשת למחזה. כמו למשל סבריות. לא היו בכלל נשים, והיום מתמודדות נשים לתפקידים האלה. התפקידים הקלאסיים של נשים, לא נעים להגיד, זה משאבי אנוש, זה במחלקה המשפטית.
פחות פיזיים, לא?
פחות פיזיים. היום אנחנו נותנים את האפשרויות. נשים תבחר להם, רוצות לגשת או לא לגשת, אבל בעבר זה די היה חסום בפניהם, והיום אנחנו מעודדים לראות יותר נשים. עכשיו, לגופו של עניין לשאלה ששאלת. הסיפור של נמל אשדוד, כשפנה אליי השר כץ, לקחת על עצמי את התפקיד, חשבתי עם עצמי בעצם, למה אני צריכה את זה? כי הדימוי של חברת נמל אשדוד, הוא לא דימוי כל כך חיובי. בסך הכל אני באה עם רקורד שהוא מצוין, וחשבתי לעצמי שזה אתגר מאוד גדול להיכנס לחברה, שאתה למד אותה, אתה רואה שהחברה היא חברה מצוינת. מצוינת, זה לא מילה גלסה לבוא ולהגיד שחברה, שאתה רואה את הדוחות הכספיים שלה, אנחנו עכשיו סיימנו עכשיו את הדוחות הכספיים של 2017, עכשיו זה חברה שמחלקת דיבידנד למדינה בעשר שנים האחרונות של למעלה מ-600 מיליון שקל. אין הרבה חברות ממשלתיות שעושות את זה. זה פעם אחת. חברה שגומרת עם רווחים של למעלה מ-200 מיליון שקל. כלומר, זו חברה עסקית לכל דבר, רק בבעלות ממשלתית.
אבל את יודעת, הטענות נגד החברה, או מישהו ירחוב ויאמר, זה לא היה בעיה אם היא מרוויחה או לא מרוויחה, ויפה מאוד שהיא מרוויחה. זה חברה לפחות שנשלטה, בדימוי לפחות, על ידי ועדי העובדים לאורך הרבה שנים.
אז אני חייבת להגיד שכבר בשנים האחרונות נעשה שינוי תפיסתי, מי שמנהל את החברה ומי ששולט בחברה זה ההנהלה, יש לה גיבוי מלא מהדירקטוריון. אני יכולה לספר לך למשל שבחברות מהסוג הזה היה נהוג נורא לגייס קרובי משפחה.
כן.
והדירקטוריון קיבל החלטה לפני 3 שנים שאין יותר קרובי משפחה. וזו החלטה קשה לדירקטוריון לקבל את זה, וזו החלטה קשה להנהלה ליישם את זה. והנה אתה רואה שלקח זמן ואין קליטה של קרובי משפחה, והחברה מנועלת נכון, וקובעת לעצמה יעדים, ועומדת ביעדים. ובוא אני אגיד לך, יש לנו עכשיו נמל חדש שנבנה לדגד עינינו. הממשלה, השר ישראל כץ, החליט על הרפורמה בנמלים, וזה קורה, זה קורה. זה לא משהו תיאורטי שאנחנו נדבר, ואני אגיד לך, עוד 10 שנים תבוא. העובדים שבאים כל בוקר לעבודה בנמל, רואים את הנמל החדש נבנה לנגד עיניהם. אני יכולה להבין אותם שהם מפחדים, שהם מפוחדים, שהבטן שלהם מתכווצת, מה יהיה איתנו. אבל אנחנו רואים את מדינת ישראל בשנים האחרונות בצמיחה. יהיו פה 6 נמלים, לעומת 4-6 היום. נבנה נמל חדש באשדוד ועוד אחד בחיפה. ואני חושבת שתהיה עבודה לכולם. רק מה צריכים לדעת להתחרות בעולם תחרותי.
כן, תכף נדבר על זה, אבל את הזכרת את הנושא של ההנהלה, וראיתי באיזשהו מקום שבכל חברה אני מעריך שקיים איזשהו מתח ביחסים בין דירקטוריון להנהלה. הרגשתי את זה גם בישיבות שלכם, קראתי על איזו ישיבה שהיה לך איזשהו עימות עם המנכ״ל.
תראה, קודם כל, זה נכון, בואו נצטרך לשים את הדברים על השולחן. יש מתח מובנה בין דירקטוריון לבין הנהלה, מהסיבה היחידה שהדירקטוריון מפקח על ההנהלה, והוא מתווה את המדיניות, ולא תמיד ההנהלה אוהבת ש... אתה יודע, שמפקחים, שמתווים מדיניות, הם לא תמיד מסכימים עם המדיניות שלה, זה בסדר, זה בכל חברה קורה. מה שקרה בחברת נמל אשדוד, ששלוש וחצי שנים לא היה יושב ראש. וכשאני יושב ראש, אז ההנהלה וחברי הדירקטון זה משהו, זה ייצור כזה שמתערבב ביחד. בכלל, אני רוצה רגע להגיד משהו על הדירקטון. בראייה שלי, זה פעם ראשונה שאני יושבת ראש דירקטוריון, ואני מכהנת כדירקטור במקומות נוספים. אני רוצה להגיד שהמבנה של דירקטוריון, בטח בחברה ממשלתית, הוא עסק מאוד מאוד מורכב. יושבים אנשים נהדרים, מקצועיים, שבאים מדיסציפלינות שונות. מה זה דיסציפלינות שונות בחברה ממשלתית? יושבים דחצים, שהם באים מגישה פיננסית, בריאה פיננסית, אוקיי? רואי חשבון וכלכלנים, ויושבים נציגי מדינה, ויושבים נציגי עובדים, ויושב אצלי מישהו שהוא בא בכלל מהצבא, מהעולם הלוגיסטי, כי נמל הוא לוגיסטי, ואני באה מהממשלה. כלומר, זה סוג של קוביה הונגרית, של מכלול של אנשים, שהם אנשים מצוינים, וכל אחד יש לו ראייה אחרת, וצריך לדעת להרכיב את הקוביה הונגרית הזאת, ולחבר אותה ביחד לטובת הראייה של החברה. זה פעם אחת. פעם שנייה, כמו שאמרנו, הייתה לי אחת מהישיבות ששאלנו את ההנהלה על איזשהו מנוף כזה או אחר, והמנכ״ל לא אהב כל כך את השאלה שלנו, או לא כל כך אהב שאנחנו נכנסים לעומקם של דברים, כי בסוף חברה צריכה להתנהל, וצריכה להתנהל רווחית, וצריכה להתנהל בצורה כלכלית נכונה, והדירקטון שואל שאלות, אתה יודע, לא תמיד אוהבים את השאלות של הדירקטון שהוא שואל, אבל זה התפקיד של הדירקטון, לשאול את השאלות.
הרגשת שהתשובה שהוא נתן לך, או האימות שהגעת אליו, שהוא הגיע אלייך, איתו אלייך, נגדיר את זה ככה, הוא היה גם קשור לעובדה ש... את אישה ואת הולכת לדבר איתי עכשיו על מנופים, או שהוא היה מגיב ככה גם אם זה היה יושב ראש דירקטוריון גבר?
תראה, אני יכולה לדבר רק בשם עצמי כאישה. אני מקווה שאנחנו לא שם, בטח בעולם העכשווי, אבל שמנו את זה מאחורינו והמשכנו הלאה.
עושים עסקים עם חגי גולן.
הפרק בחסות I agree. פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. האגרי הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר. הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
עושים עסקים עם חגי גולן.
תגידי, בכלל להיכנס לנמל אשדוד אחרי מה שהיה שם בשנים האחרונות, אני מזכיר, קודם כל יש שנים אחורה את הסיפור של יושב ראש הוועד המיתולוגי פרץ, נכון?
יושע פרץ
ששלט בנמל ואפילו במדינה היו כאלה שאומרו. אבל גם בשנים האחרונות, אלון חסן עם כל הפרשות הפליליות והכתבי אישום וכל זה, איך זה בכלל להיכנס למקום הזה בטיימינג הזה מבחינתך היה?
אז אמרתי, זה אתגר מאוד משמעותי שחשבתי על זה, כי הדימוי של החברה הוא לא היה דימוי כל כך מדהים למישהי כמוני, שבא עם רקורד של עשייה להיכנס לחברה כזאת, אבל כשנכנסתי והתחלתי ללמוד, והבנתי שהחברה היא חברה טובה, שיש בה עובדים טובים, אמרתי לך, היא מנוהלת בסדר, הדוחות הכספיים שלנו הם בסדר, אני חושבת שההצעה שביקשו ממני לקחת את התפקיד הזה, בשביל להכין את החברה לתחרות. ובשביל להכין את החברה לתחרות, זה מצריך מאיתנו השקעות מאוד מאוד גדולות. וזה מה שאנחנו עושים בימים אלו.
אבל יצא לך להכיר את אלון חסן?
לא פגשתי אותו מעולם, ואני חוץ מלראות אותו בתקשורת, או שהוא בטח רואה תמונה שלי בתקשורת, אני לא יודעת, אני לא מכירה אותו, אני לא רוצה להגיד עליו דבר כזה או אחר. הנושא הזה כרגע מתנהל בבית המשפט. כן. צריך להגיד שהבן אדם זוכה זיכוי מוחלט. מוחלט, הרי בכל מקום עבודה, בזיכוי מוחלט, למוחלט בבוקר הוא חוזר לעבודה. מה שקרה בנמל אשדוד, ההסכם הקיבוצי, הוא הסכם כזה שמי שעדיין נמצא בהליך, מה זה הליך? המדינה החליטה להרער על הזיכוי שלו, לא יכול לחזור לעבודה. הנושא הזה גם של כן לחזור, לא לחזור, גם נדון כרגע בבית המשפט, לכן אני לא יודעת עדיין מה יקרה עם זה. אבל אתה יודע, אני
מאחר. מבחינת איך אין בעיה שהוא יחזור?
אם בית המשפט זיקה אותו, אז מה, אני מעל החוק? אני מכבדת את, את ההחלטות של בית המשפט.
אוקיי, אמרת ברעיון לא מזמן, קראתי ש... שביתות עברו מן העולם, כי זה משהו שמוד התרגלנו אליו בנמל אשדוד, וקצת מרחיק לך להגיד משפט כזה על נמל אשדוד, בכל זאת, את יודעת, וגם היו, רק לא מזמן היו עוד פעם, אם אני זוכר נכון, היו איזה כמה ימים של השבתה כזאת או אחרת, למה את חושבת שזה עבר מן העולם?
כי אני חושבת שהדרך הנכונה, וראינו את זה, אתה יודע מה, ראינו את זה עכשיו בחברת חשמל, בשנים האחרונות, הסיפור הזה של להיות עם היד על השלטר, גם אם זה בנמלים וגם אם זה בחברות אחרות, הוא עבר מן העולם. השביתה שהייתה לאחרונה, שהעובדים לקחו את החוק לידיים, בניגוד לבית המשפט, בניגוד לזה שמשטרת ישראל מחפשת אותם, היא דבר אסור שזה יקרה, אסור שזה יחזור על עצמו. אני חושבת שהעובדים הפנימו והבינו את הלקח, אנחנו לא ניתן יד לעניין הזה, זה בעצם מבחינתנו לעבור על החוק. ואנחנו שומרי חוק, ואנחנו כחברה, כאדם, כאזרח במדינה, כל אחד צריך להבין שהוא לא מעל החוק, ואנחנו רואים את זה בחומרה, לא ניתן לדברים האלה יותר לקרות.
תגידי, מה לדעת איך הולך לקרות באזור, הרי הזכרת את הנמל הפרטי שהולך לקום, מה הולך להיות עם נמל אשדוד ברגע שעוד שנתיים, שלוש תסתיים בניית הנמל החדש? מה זה אומר מבחינת נמל אשדוד?
אז כמו שאמרתי, זה מצריך מאיתנו השקעות מאוד מאוד גדולות. בטווח הקרוב של השלוש שנים הקרובות עד 2021, שבעצם ייפתח הנמל החדש ואז יתחיל התחרות, אנחנו הולכים להשקיע 1.5 מיליארד שקל מתקציבנו, לא מקבלים תוספת מתקציב מדינה, לא מקבלים משום מקורות אחרים, אלא מהתקציב שלנו. עכשיו, השבוע אנחנו מקבלים החלטה בדירקטוריון של 550 מיליון שקל, על העמקה של רציף, על הערכה של רציף, זה הכל בשביל שנוכל לקבל את האוניות הגדולות בעולם, הקווים הגדולים שיוכלו לבוא ולפקוד את ישראל, ולפקוד את נמל אשדוד, כי כרגע נמל חיפה, ממה שאנחנו שומעים בתקשורת, לא הולך לעשות את ההשקעות האלה. אנחנו רוצים להיות ערוכים, להתמודד שווה בשווה, בתחרות הוגנת, מול הנמל החדש שנבנה. עכשיו, אתה שואל דה פקטו, האם זה יפגע בנו או לא יפגע בנו? תראה, קודם כל אני חושבת שתחרות זה הזדמנות. זה הזדמנות גם לנו, מה שנקרא לנער את החברה, ולעשות את ההשקעות הנדרשות, כי יכול להיות שאם לא היה נבנה נמל חדש, לא היינו עושים את ההשקעות האלה, שזה השקעות עתירות. אבל אני חושבת שאם אנחנו נעבוד נכון, ואנחנו עכשיו עובדים על להיכנס לתחומים נוספים, לשנות את כתבי ההסמכה, אנחנו נוכל להמשיך להתמודד ולהמשיך להיות נמל מוביל. עם כל זה שיש לנו הרבה מאוד עובדים, אנחנו היום עומדים על מצבת כוח אדם של 1,400 עובדים, ואסור לשכוח, ואני גם את זה רוצה להגיד, שהיום הנמלים בעולם עוברים בכלל לשיטת האוטומציה של הרבה פחות עובדים. אני הסתובבתי בעולם, ראיתי איך מנהלים עורף נמל. על זה אנחנו נמצאים בימים אלה, על מסע ומתן עם העובדים, על התייעלות. לא רוצים לפטר עובדים, לא רוצים לשלוח אותם הביתה, אבל רוצים שתהיה התייעלות, שעובד שלא צריך אותו ברציף כזה, אפשר יהיה לשלוח אותו היום לרציף אחר, לתת לו עבודות אחרות, מה שהיום אי אפשר לעשות את זה, ואני מקווה שההחלטה של שר התחבורה לתת הגנה לעובדים לעשר שנים הקרובות לדור ב', היא כמובן החלטה לעשות אותה כתוצאה מהתייעלות שאנחנו נקבל, כי ללא התייעלות אנחנו פשוט נקרוס.
תגידי, איך יצא לך, את מדברת הרבה דברים, ואנחנו מכירים נמלים קצת, ואת המנופים וסברים וגוררות וכל הדברים האלה, יצא לך להיות בשטח שם על הכלים האלה?
קודם כל, בוודאי, אתה חייב, אני, כל מקום שאני נכנס לזה, אני קודם כל עושה סיור בשטח, ואני רואה את זה בעיניים. יצא לי להיות בשטח, על הרציפים, על גוררת, להבין מה זה גוררת, מה זה עבודה של נתב, איך נתב מכניס את האונייה, חושבים שזה עבודה קלה. יש המון ימים שיש שערה בים, שמאוד מאוד קשה להיכנס, אתה מבין את העבודה של הגוררת, כי קודם כל אנחנו מגיע לדירקטוריון, ההשקעות, לקנות, לחקור גוררות, זה השקעות עתירות, בוודאי, ובטח במנופים, אתה מוזמן לבוא אליי לסיור, אני...
עלית על מנוף?
בוודאי, אני עולה כמעט כל שבוע.
וגם על גורר, באמת?
בוודאי,
אוקיי.
זה מנוף הגובה שלו, מנוף גשר שאני עולה אליו, הוא גובה 45 מטר, אתה רואה את כל הנמל מלמעלה, אתה רואה מה עובד, מה לא עובד, איך הנמל מתפקד, ובעיקר אתה רואה את ההתפתחות של הנמל החדש, ואז אתה אומר, וואלה, אין לנו ברירה, אנחנו שם, זה הזדמנות בשבילנו לעשות את זה היום, בשביל שאנחנו נהיה מוכנים ב-2021.
שאנחנו הולכים להביס את המשקיעים שהשקיעו הרבה כסף בנמל החדש.
אני לא יודעת אם להביס, אני לא רוצה להיות, לדבר בצורה כזאת, אבל אני יכולה להגיד שאנחנו נתמודד בצורה הוגנת.
שמי, אני שאלת לך את השאלה ששואלים תמיד שמראיינים אישה, גבר לא שואלים את השאלה הזאת לצערי, שאלה מאוד שוביניסטית, אבל באמת איך הם משלבים בין העניין הזה שנקרא קריירה עם משפחה?
תראה, זה נכון שלנשים יותר קשה ויותר מורכב, אני אומרת את זה. אני כשהתחלתי להיות מנכלית בפעם הראשונה, הילדה שלי אפילו לא עלתה לכיתה א', והנה עכשיו היא מסיימת את כיתה ז', אז כלומר זה רץ. ואתה משלם על זה מחירים, אבל אני חושבת שאם במשפחה גאים בך וגאים בעשייה שלך, אז הילדים גאים ושמחים שאמא שלהם היא בעצם מצליחה להשפיע על תהליכים שקורים במדינת ישראל. אמרו לי שהילדים שלי גם פותחים את הוויקיפדיה שלי בשיעורי אזרחות, אז אני מרגישה בסדר עם זה.
בן זוגך הוא פחות קרייריסט ממך?
קרייריסט כמוני, ויש לי תמיכה מאוד גדולה מהבית.
אוקיי, בסדר גמור. תגידי, בכלל, את עדיין חושבת שבישראל 2018, נשים מתקשות להגיע לתפקידי ניהול בכירים?
אנחנו רואים את זה לצערי בתוצאות. אני רוצה רגע להגיד מילה על זה. קודם כל, בוא ניקח את הרובד העליון. כמה שרות יש בממשלה? 3 שרות. כמה מהן בקבינט? 1. כמה חברות כנסת יש? באופן יחסי בכנסת הנוכחית, יש 33 חברות כנסת, שזה, אני חושבת, אחת מהכנסות, אם נסתכל בממוצע של 4-5 כנסות האחרונות, זה מספר C. נלך הלאה. רשויות, יש 257 ראשי ערים, כמה נשים? 7. עכשיו אני מקווה שזה התחלף, ראיתי כתבות בעיתונים על המון, רק אתמול היה, על נשים שמתמודדות בבחירות לרשויות המקומיות. לצערי, יושבות ראש, חברות ממשלתיות, יש 2 נשים. נרד הלאה, כשהתחלתי את הקריירה כמנכלית, היינו 6 נשים במנכליות בממשלה, היום 2 נשים במנכליות בממשלה. אנחנו רואים שפחות נשים, זה חורה לי, אבל אני רוצה גם להגיד משהו לנשים.
אז זהו, אני שואל, זה בדיוק השאלה הבאה, לפני שאתה אומר, אני מניח, מי אשם בזה? אנחנו הגברים שלא נותנים לקדם מספיק את האנשים מכל מיני סיבות, או אנשים שלא מספיק דוחפות? או מה חלקו של כל אחד בעניין הזה?
אני לא רוצה להגיד שיש אשמים, כי אני הדוגמה הטובה שדווקא המין הגברי, אני עבדתי עם שר הרבה מאוד שנים, והוא הכיר את היכולות שלי, והוא פתח לי את הדלת, והאמין בי, ונתן לי להתקדם, אז אני לא רוצה להטיל אשמה באף אחד, אני רוצה להגיד משהו, לתת טיפ פה לנשים, אני חושבת שאנשים יש להם איזשהו פחד מובנה, שהפחד הוא מונע מפחדים לקפוץ למים האלה, מפחדים להעז, ואני, יש לי איזה משפט כזה שאני אומרת, לא צריך לפחד מהפחד, צריך להתמודד, צריך להחליט שקופצים לבריכה הזאת ומתמודדים, וגם אם יש קשיים, הרבה פעמים נשים מפחדות לגשת, באות להתייעץ איתי, למכרזים של תפקידים בכירים.
אולי כי הן חוששות שהן לא יזכו בתפקיד, מסיבות לא ענייניות.
כי מה יהיה אם אנחנו לא נבחר? אז לא קרה כלום, אז לא נבחרת פעם אחת, אז תקשי למכרז הבא, ובפעם השנייה תבחרי, והיא לא נבחרת בפעם השנייה, אז בפעם השלישית תבחרי. ברגע שאת מחליטה שאת רוצה ואת קופצת למים, את תבחרי. תאמיני בעצמך, את תגיעי. זה נורא עניין של אמונה פנימית, כמה את מסוגלת. כי כמו שאמרת, לצד הרצון להצליח, יש לנשים דברים נוספים שגברים פחות חושבים, הם פחות ממוקדים במשפחה, הילדים, איך זה יבוא על חשבון מה, איזה שעות אני אשקיע. ואני רוצה להגיד תכונה טובה שיש לנשים. בתצורת ניהול שלי, ואני ניהלתי הרבה מאוד שנים, נשים מנהלות בלי אגו. וכשאתה מנהל בלי אגו, הניהול הוא הרבה יותר ענייני וממוקד. וזה טיפ נכון לנשים שחושבות, שאולי מי שתשמע אותי עכשיו ותגיד, וואלה, הנה זה רעיון טוב, כי הניהול שלנו נורא ממוקד, נורא ענייני, ואני חושבת שאפשר גם לראות את זה בתוצאות בחברות שמנוהלות על ידי נשים.
תגידי, את זוכרת באמת אם אפרופו זה החלטות ניהוליות שהיו לך לאורך הקריירה, שאת הרגשת שדווקא היותך אישה גרמו לכך, גרמה לך שקיבלת את ההחלטה הנכונה, שאת אומרת שאם גבר היה באותה נקודה, אולי היה מקבל החלטה מוטט?
לא, אני לא חושבת שזה ככה, כי אני לא חושבת שההחלטות הן תלויות גבר או אישה. אני חושבת שתהליך קבלה...
לא, כי הזכרת נושא אגו, שהוא בעיניי הוא נושא קריטי, ובמובן הזה באמת שהרבה פעמים גברים יכולים לקבל את ההחלטה משם, ולא מההחלטה אולי נכונה שהיא יותר עניינית.
אמרתי את זה כי אני, כי לצערי חוויתי את זה. לפעמים בין גבר לאישה שרוצים לתאם את הפגישה, המזכירות, רבות אולי שבועיים איפה תהיה הפגישה, כי בדרך כלל הגברים רוצים שיבואו רק אליהם, שאנשים תגן אליהם. זאת התפיסה הניהולית שלהם. אצל אנשים זה בכלל לא קיים, זה לא רלוונטי. פעם אחת אתה תבוא אל את, או אתה תבוא אליי, פעם אחת אני אבוא אליך. זה זורם הרבה יותר, מה שבעולם הגברי מתווכחים על זה לפעמים שבועות. אנחנו רואים את זה גם בתפקידים הכי בכירים, גם שרים, יש להם את העניין הזה שמי יבוא למי.
כמה זמן לא תישארי בנמל אשדוד, בתוכניות שלך?
תראה, הקדנציה שנבחרתי אליה היא לשלוש שנים. אני לא יודעת מה יהיה לאחר מכן, אם אני אמשיך עוד קדנציה, אם אני אלך למקומות אחרים. כרגע אני בנמל אשדוד, ואני ממש ממוקדת כל כולי.
מי זה מחליט? הדירקטוריון מחליט אם את ממשיכה?
השרים, שר התחבורה ושר האוצר.
והיה ונניח שתצטרכי לסיים וללכת, מה היעד הבא?
אני מניחה שאני אמשיך להיות בעולמות הציבוריים.
אוקיי, אורנה הוזמן בכור, היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה רבה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.